הכל חי אונליין 93fm.co.il הפרשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה רב העיר אלעד
שלום לכל מאזיני ערוץ קול חי. השבוע נדבר על אחד הנושאים המרכזיים בפרשת השבוע. פרשת השבוע, פרשת בהר, נדבר על אחד הנושאים המרכזיים שבפרשה. כתוב בפרשה בפרק כ"ה פסוק למדה, וכי ימוך אחיך ומת ידו עמך והחזקת בו גר ותושב וחי עמך. יש להתבונן בלשון הפסוק. בתורה כתוב וכי ימוך אחיך ומת ידו עמך. מה המשמעות של המילים? הרי אנחנו מדברים על העני, אדם שמצבו דועך, מצבו קשה. אז מה הביאור של המילים מטה ידו עמך? מה העניין של עמך? ומטה ידו, המילה עמך לכאורה למותרי, אין לה משמעות גם. שאלה שנייה, ממשיכה התורה ואומרת, והחזקת בו. הלשון הזה גם כן לשון קשה. מן הראוי היה צריך לכתוב, ועזרת לו, או עזוב תעזוב עמו, או והחזקת אותו. מה זה והחזקת בו? להחזיק בו? תחזיק אותו, אבל מה זה להחזיק בו? במדרש, כתוב במדרש רבה לפסוק הזה, היינו דכתיב אשרי משכיל אל דל ביום רעי מלאתהו השם. זאת אומרת, המדרש מסמיך בכדי להבין את המשמעות של הפסוק, וכי ימוך אחיך ומת ידו עמך והחזקת בו, זה מה שכתוב בתהילים אשרי משכיל אל דל ביום ראה ימלאתהו השם. מה ביאורם של הדברים? מה הקשר? במה הפסוק הזה מועיל לבאר את כוונת התורה? כמו כן, אם כבר הזכרנו את דברי דוד המלך, עלינו להתבונן בלשונו, שהוא אומר, אשרי משכיל אל דל. מה פירוש? הרי המכוון שבדברים, אשרי מי שבא ועוזר לעני, לנזקק. אז למה משכיל? למה לשון אשרי משכיל? אשרי מי שעוזר? מה זה הלשון משכיל? מה שייכת השכלה לעזרה בכלל? לכן היה מן הראוי לכתוב אשרי העוזר לדל. זאת ועוד יש לשאול ולדקדק בלשונו של דוד המלך. מדוע הוא כותב אשרי משכיל אל דל? המילה אל מיותרת. אשרי המשכיל לדל. אל דל נראה שהוא מיותר. מה ביאורם של הדברים? והנה רשי במקום כבר מביא את המדרש שחזל מלמדים אותנו, מה ביאורו של הלשון והחזקת בו על פי משל. משל למה דבר דומה? אם אדם הולך ליפול מעל החמור, אם יעזור לו קודם שיפול מעל החמור, יהיה קל להחזירו. אבל אם ימתין אחרי שיפול, יהיה קשה להגביהו לגמרי. ולכן אומרת התורה, בשעה שאתה רואה שהולך להתמוטט, מיד תחזיק בו שלא ייפול לגמרי. זאת אומרת, אם נרצה קצת להרחיב את דברי רש"י והמדרש, שהתורה פה מתכוונת, וכי ימוך אחיך ומטה ידו. מה הפירוש מטה? הכוונה היא שאתה רואה שהוא הולך להתמוטט. עוד לא התמוטט, אלא הוא הולך להתמוטט. עדיין יכול להיות שהוא יכול להחזיק את עצמו ברגעים האלה. אבל כשאתה רואה את המצב הזה, אתה כבר מה עושה? והחזקת בו. למה? אין ספק שכשלפני שאדם נופל, יותר קל לעזור לו להשתקם, מאשר אחרי שהוא כבר נופל ומתמוטט, וצריך להתחיל הכל מחדש, הדבר הוא קשה עשרת מונים. ולכן כוונת התורה לפי דברי המדרש ורשי, שהתורה מבקשת, וכי ימוך אחיך, כשאתה רואה שאח שלך מתחיל להידרדר, להתמוטט, ומטה יד, הולך ליפול, אז בבקשה ממך, תחזיק בו, תחזק אותו עכשיו, אל תחכה שיפול. ואז, לפי דברי רש"י והמדרש, אפשר להבין ולהסביר גם, שזו כוונת דוד המלך, וזו כוונת המדרש, היינו דכתיב, אשרי משכיל אל דהל, ביום רעה וכו'. מה כוונתו של המדרש? שדוד המלך מתכוון לומר, אשרי מי שמשכיל אל דל, שעדיין הבן אדם הוא לא הפך להיות דל, עני, אלא שהוא רואה אותו שהוא הולך להיות דל. זה המשמעות של אל דל. ולכן פה צריך מי שמשכיל, משכיל הכוונה, חושב, מתבונן, עוד מעט הוא יתמוטט, ואחרי שיתמוטט לעזור לו זה יהיה קשה. לכן אשרי מי שמשכיל וחושב שיפה שעה אחת קודם, אם אתה יכול לעזור, זה הרבה יותר מוצלח ויותר קל. אבל נראה לבאר עוד ביאור נוסף בדברים. בהקדם דברי הזוהר בפרשת השבוע. הזוהר פרשת השבוע מספר מעשה שהיה עם רבי יוסי ורבי חיה. הם היו הולכים בדרך ופגשו בדרך שני אנשים שהיו הולכים לפניהם. והנה הם רואים באמצע הדרך שפגש את אותם זוג שהלכו לפניהם, פגש אותם אדם שלישי. והוא ביקש מהם, פנה אליהם בבקשה, שהוא כבר נאבד בדרך כבר כמה ימים, ולא אכל ולא שתה, והוא ממש הולך להתמוטט. ביקש שירחמו עליו, שיתנו לו משהו לאכול, לשתות, לקיים את נפשו. ואז נדברו הזוג ביניהם, מה יהיה, לתת לו או לא לתת לו, הרי גם הדרך לפניהם ארוכה, ואין להם מספיק גם לתת וגם יישאר להם. מה עושים? אז היה ויכוח בין השתיים. אחד אמר, אני לא יכול לתת. כמו שמבואר בגמרא במציאה בדף סמך ב', אמר רבי עקיבא, במקרה שאו אתה או החבר שלך, חייך קודמים. לכן הוא אמר, אני לא מוכן לתת. השני אמר לו, לא, אני אתן לו לאכול. אני כרגע ברוך השם מסודר, אני יכול לתת לו לאכול, בעזרת השם נגיע למקום שנוכל להסתדר ונשיג אוכל. הזהיר אותו חברו, אמר לו, תשמע, אתה רוצה לתת, תתן. אבל אל תבקש ממני. תדע שאני לא אתן לך. כי אתה לוקח על עצמך את האחריות. ואני לא מוכן לסכן את החיים שלי בשבילו. טוב, אמר לו, לא משנה, אני לא מבקש ממך. אני כן נותן לו לאכול. הוא באמת הוציא מהתיק שלו ונתן לו וישבו לאכול. ורבי יוסי ורבי חייה מסתכלים מן הצד. ואז פונה רבי חייה לרבי יוסי. רבי יוסי אמר לו, רבי חייה אמר לרבי יוסי, שאולי בוא ניתן להם אוכל, לנו יש מספיק, בוא ננסה לעזור, למה צריכים להשאיר אותם בוויכוחים? אמר לו רבי חייה, לא כך. אז רבי יוסי ענה לו, אמר לו, לא, הקדוש ברוך הוא לא בחינם הביא את העני הזה אליהם. כנראה שהקדוש ברוך הוא מקדים תרופה למכה, והוא זימן להם את העני הזה. זה לא סתם הגיע אליהם העני הזה. בוא תמתין ונראה איזה נס הקדוש ברוך הוא רוצה לעשות איתו. טוב, קיבל את דבריו והמשיכו ללכת, ובאמת בהמשך הדרך רואים שאחד מהם התעייף, זה שאין לו את האוכל ואין לו את השתייה, הרגיש מאוד עייפות כבר, לא היה לו כוח, כי לא היה לו מה לאכול ולשתות. ולכן, הוא אמר לחבר שלו שהוא רוצה קצת לנוח בדרך. הוא רוצה לשבת תחת עץ, בצל, לנוח. חבר שלו אמר לו, תראה, אני אמרתי לך מראש, אל תיתן. אתה נתת, לקחת את האחריות. אני לא מוכן לחכות לך. אני הולך. אתה רוצה, תישאר. טוב. מחוסר ברירה, כמובן, אותו אחד שהיה נחלש, שכב לנוח תחת העץ, בצל, ונרדם. כשראו את זה, שוב רבי יוסי ורב חייה, רב חייה אומר, אולי בוא, מסכן, בוא ניתן לו לאכול, תרחם עליו. אומר רבי יוסי, אמרתי לך כבר, אם הקדוש ברוך הוא זימן לו את הצדקה, זה לא בחינם, בטוח שהוא רוצה לעשות איתו נס. לא נקלקל את הנס, שהקדוש ברוך הוא רוצה לעשות. לכן תחכה בסבלנות. חיכו מן הצד ומסתכלים, והנה אותו אדם נרדם תחת העץ. ואז, פתאום, כאשר הוא יושב, ככה שוכב, נחש יורד מהעץ, יורד כלפי האדם, שממש הם ראו כבר, שהוא הולך חס וחלילה, להקיש אותו ולהרוג אותו. ובעוד הנחש יורד מלמעלה, פתאום באה איזה הפעה, זה מעין לטאה כזאת גדולה, וכאשר הנחש התקרב, קפצה עליו ותפסה אותו, הרגה אותו. ואז אמר רבי יוסי לרבי חייה, נו, אתה רואה מה אמרתי לך? הקדוש ברוך הוא זימן לו את מצוות הצדקה כדי להציל אותו מגזרה שנגזר עליו גזר דין מוות. ובזכות הצדקה שהוא נתן, אז לכן הוא ניצל. ואם היינו מונעים ממנו את החסד הזה, את המצווה הזאת, אז הוא לא היה ניצל. לכן אמרתי לך, אל תיתן לו. עכשיו אפשר ללכת אליו, בוא ניתן לו לאכול ולשתות. ואכן כך היה, ניגשו אליו וסיפרו לו, תראה איזה נס קרה לו, והסבירו לו כמה הצדקה הצילה אותו ממוות. זאת אומרת, שמכאן אנחנו למדים, המחלוקת שהייתה ברבי חייה לרבי יוסי, האם מצווה צדקה זה כמו כל המצוות? וכל מי שקודם זוכה, ועד הרבה, אין עניין מיוחד בצדקה, אלא יש לך הזדמנות, אתה יכול לחטוף את המצווה, תחטוף. רבי יוסי אומר לו, לא. מצוות צדקה שונה מכל המצוות. מצוות צדקה, הקדוש ברוך הוא שולח לאדם כדי לעזור לו, כדי להציל אותו. מחס וחלילה, אם יש גזרה על האדם, הקדוש ברוך הוא שולח לו, מקדים תרופה למכה. וזהו למעשה, אם נתבונן, זה הפסוק ששלמה המלך אומר במשלי בפרק י' א', פסוק י' ז'. גומל נפשו איש חסד. מה ביאור דברי שלמה המלך? כשבן אדם עושה חסד, בדרך כלל מטבעם של דברים הוא חושב שהוא עושה טובה לשני. זה המחשבה של האדם. אבל האמת לאמיתה זה טעות. הקדוש הוא מזמין לך אפשרות לעשות חסד, זה בשביל עצמך. גומל נפשו איש חסד. אתה עושה עם עצמך את החסד, לא עם אחרים. כך צריך להסתכל. ואז כאשר אנחנו מבינים את הדברים האלה, מובן גם התורה וגם דברי דוד המלך, שבעצם כשאתה רואה כי ימוך אחיך ומטה ידו, אתה רואה לפעמים בן אדם מתמוטט, מגיע למצב קשה, נזקק לעזרה, פונה אליך לעזרה, תדע, תתבונן, ומטה ידו עמך. תדע לך שאם הוא יזדמן אליך, זה בגלל שגם אתה צריך להתמוטט. גם אתה נגזרה עליך איזה גזרה. ולכן, והחזקת בו, משל למה הדבר דומה. אם אדם בר מינן הולך לטבוע בים, הרי הוא מנסה לאחוז ולהחזיק בכל דבר שהוא חושב שעל ידו הוא ינצל מטביעה. בדיוק בדומה לכך, כשהקדוש הוא מזמן לך איזה אני, איזה מצווה, איזה חסד, תדע שזה מטה ידו עמך, גם אתה יש עליך איזה גזרה, אתה הולך להתמוטט, תחזיק בו, תחזיק בו כדי להינצל, אל תתאה, אתה לא עושה לו טובה, אתה עושה טובה לעצמך, כך צריך לחשוב. לכן אומר המדרש, היינו דכתיב, אשרי משכיל אל דל. מה פירוש דברי דוד המלך? ממש מתוק מדבש. אשרי מי שמשכיל, זה הכוונה, אשרי אדם שמתבונן. למה הקדוש ברוך הוא שלח לי את העני הזה? למה רק אליי באו? למה לא לשני הלכו? אם הוא משכיל, אם הוא מתבונן נכון, ויש לו שכל, ידע שאל דל. מה פירוש אל? הקדוש ברוך הוא שלח לך את הדל. ולמה שלח לך? בכדי שביום רעה ימלאתהו השם. הוא מקדים תרופה למכה, כי אבינו אב הרחמים מרחם על כל בריאותיו, וגם כשיש גזרה, הוא נותן לו את ההזדמנות לבטל את הגזרה. אז איך הוא עושה את זה? מקדים תרופה למכה. שולח לך מישהו שמנדנד לך, שמתחנן אליך לעזרה, בקש ממך עזרה. תדע שזה אות מן השמיים. זה שליח של הקדוש ברוך הוא. זה לא שליח של מישהו אחר. אל דל. הקדוש הוא שלח לך את זה. והכל בשבילך, שביום רעה ימלאתהו השם. זה הכוונה של הדברים. ולכן אדם צריך לדעת שכל עניין הצדקה והחסד שאדם עושה גומל נפשו איש חסד. ואשרי מי שזוכה ועולה ומתעלה ועושה את הצדקות ואת החסדים האלה בסתר, שעוד יותר זוכה לדרגות גבוהות, כי מתן בסתר יכפה אף, אפילו גזרות קשות מתבטלות מכוח הצדקה והחסד, כשבן אדם עושה את הדברים לא בנגלה, לא עושה מזה רעש, אלא הפוך, כדי שיהיה מכובד, כדי שיהיה טוב למקבל. הדבר הוא מקבל שכר 10 מונים על מעשים כאלה. כמו שמסופר, ראיתי מעשה בספר אוצר המעשיות, שהוא שמה מביא סיפור שסיפר רבי אברהם חיים צווייבנר שג. הוא מספר מעשה שהיה על תקופתו של בעל התוספות יום טוב. היה איזה עשיר אחד גדול מאוד, קראו לו שמעון, אבל כולם הכירו אותו כקמצן. למה? כי שם בקרקוב היה מנהג שהרבנים עושים הערכה לכל אדם ואדם לפי יכולתו או רכושו, כמה הוא צריך לתת לקופת צדקה המרכזית של העיר, ומחלקים את זה לכל הנזקקים והנצרכים. אז אחד יותר, אחד פחות, כל אחד מבקשים ממנו על פי היכולות שלו. ואילו שמעון העשיר מעולם לא היה מוכן לתת, לא היה מוכן לשתף פעולה. כמה שניסו לשכנע, לדבר, לא היה מוכן שום דבר לתת. תמיד קראו לו שמעון הקמצן. עד שפעם באו אליו פרנסי הקהל והזהירו אותו. אמרו לו, עד מתי אתה רוצה ללכת בדרך הזאת? למי אתה שומר את הרכוש? הרי בסופו של דבר יש סוף לאדם. לא חבל שאתה לא משתתף במצוות? ותדע לך שאם אתה תמשיך בדרך הזאת, תזכור שאנחנו מזהירים אותך, שכשאתה אחרי שתיפטר מן העולם, אנחנו לא נקבור אותך כמו כולם. אנחנו עושים אותך בקצה של, על יד הגדר של בית העלמין. לא נקבור אותך כמו כולם. בקיצור, כמה שניסו לדבר איתו בצורה כזאת, בצורה אחרת, שום דבר לא התייחס. אמר להם, תעשו מה שאתם רוצים, ועד הרב, אני מצווה אתכם, תעשו בדיוק מה שאתם אומרים. אמרו לנו, אנחנו נכתוב על המצבה שלך, שמעון הקמצן. אמר להם, תכתבו, אין לי בעיה עם זה. זה הצבא שלי, תעשו מה שאמרתם. והנה, לימים, הגיע זמנו באמת להיפרד מן העולם, וכתב צבא, הוא נפטר, ובאמת לאחר פטירתו, קיימו את הדברים. הלכו, קברו אותו בקצה הבית העלמין ליד הגדר, כתבו על המצבה שלו שמעון הקמצן, כמו שהם אמרו לו וכמו שהוא הסכים, ככה הם עשו לו באמת. כמעט לא היו משתתפים בלוויה שלו. הכל הלך בצורה מאוד מזלזלת. והנה, היה הקופת גמח שהיו עוזרים לכל הציבור, היה ספקים לגמח הזה. היה אטליז שהיה נותן כמויות בשר כל הזמן כדי לחלק למשפחות. הייתה מאפייה שהייתה מספקת לחם שיספיק לחלוקה שצריכים. היה צרכניה שמספקת מצרכים בכמויות, בשפע. והנה, אחרי הפטירה של שמעון הקמצן, לאט לאט הדברים התחילו להצטמצם ולהצטמצם, עד שהפסיקו לא הקצב לתת בשר, ולא האופה לתת לחם, ולא הצרכניה לתת מצרכים, ולא הבינו מה קרה. המצב נהיה קשה, הקופה הייתה ריקה, אין להם איך לעזור לכל העניים, והיה ממש דין ודברים מה קורה. אחד מהם שחקרו אותו, כמה שניסו לשאול אותם מה קורה, למה הדברים האלה, לא עונים, לא מגיבים. אחד רק אמר, אני לא יכול לגלות, כי השביעו אותי לא לדבר. הבינו שיש פה משהו מסתתר, שפתאום הכל התהפך ולא נותנים כלום. לקחו אותו לבית הדין, את הבן אדם הזה, אמרו לו, השביעו אותך, אנחנו נעשה לך התרת נדרים. התירו לו, עכשיו אתה חייב לגלות לנו את הבעיה, אנחנו חייבים לפתור את הבעיה של העיר. ואז הוא סיפר להם. אמר להם ששמעון העשיר הזה, הוא כל הזמן היה מקצה סכומי ענק שנחלק בשר, לחם, ועכשיו אין מי שישלם את זה, מאיפה נביא? אנחנו לא יכולים. מי שעשה את כל זה, זה שמעון. ושאלו את הקצב, ושאלו את האופה, כולם אמרו אותו דבר. שמעו את זה, כולם הזדעזעו. זהו שמעון הקמצן, שמעון שהוא אמר להם שהוא לא מוכן להנות מהכבוד של הצדקה שהוא עושה, ולכן לא אכפת לו שיקראו לו קמצן, יעשו מה שרוצים. כי הוא רוצה לשמור את כל הזכות לעולם הבא. ולא היה מוכן. אחד מהדיינים ששמע את הדברים, זה היה בעל התוספות יום טוב. כששמע את הדברים, הזדעזע, אמר, עד כמה נכשלנו בקבורתו, במקום קבורתו, איזה ביזיון. ואנחנו לא ידענו באיזה דרגות גבוהות. אמר להם בעל היום טוב, הוא כותב הצוואה שלו, שביום שהוא ייפטר, הוא מבקש שהוא רוצה להיות קבור צמוד אליו. למה? כי הוא רוצה להיות שכן שלו, שוודאי מקומו בגן העדן, אין אפשרות להגיע אליו. ולכן לפחות להיות שכן שלו. ואכן כך היה, שבאמת בעל התוספות יום טוב, כאשר נפטר קיימו את צוואתו, קברו אותו בצמוד למצבה של שמעון הקמצן. ואז כל העם ידע עד כמה הוא היה צדיק נסתר, היה בעל צדקה וחסד, ונהפך המקום למקום של כבוד, מעידים מעדי דבר שהיו במקום, שרואים מי שהולך למצבה של בעל התוספות יום טוב, אז זה צמוד למצבה הזאת. ללמדנו כמה הזכות של מתן בסתר, אשרי מי שעושה צדקה וחסד, כיוון שעולם חסד ייבנה, והוא עוזר לעצמו כי גומל נפשו איש חסד. ולכן, כאשר נרבה בצדקה וחסד, יקוים בנו הפסוק, ציון במשפט תיפדה, ושווה בצדקה, ובא לציון גואל, אמן ואמן. שבת שלום ומבורך לכל המאזינים.
הפרשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.